אנחנו הגענו לפסקה נ"ג, אני חושב. אני אחזור בקצרה על מה שראינו וננסה לראות פה היום את הרצף של הפסקאות עד נ"ט, בעזרת השם. אנחנו ראינו שמאוד חשוב לרבי יהודה הלוי להסביר לנו שיש לנו רצף היסטורי. אנחנו סופרים, אנחנו סופרים לבריאת העולם, ובגלל שאנחנו סופרים לבריאת העולם, אז יש לנו רצף, אנחנו יודעים בדיוק כל דבר, איך הוא קרה, מה היה. אתם זוכרות, דיברנו על עבר, אנחנו מדברים את השפה של עבר, את השפה של אדם הראשון. למה זה כל כך חשוב להוכיח שיש רצף היסטורי? אז פעם שעברה, אני לא אחזור עכשיו על הכל, סיימנו בזה שברגע שיש רצף היסטורי, אז אתה יכול להאמין במשהו וגם לחיות אותו עד הסוף. ברגע שאין רצף היסטורי, זאת אומרת מישהו מנסה להלביש על המציאות איזה תפיסת עולם, איזה כיוון רוחני, אז כמה שהכיוון הזה יהיה מאוד מאוד עמוק וחכם, יש משהו בחיים שלא יכול לקבל את זה. יש משהו בחיים שיתנגד לזה. למה? כי אתה מתפרץ להיסטוריה, ובשלב מסוים אתה מחליט שההיסטוריה צריכה להתנהל בצורה כזאת ובצורה אחרת. רגע, אבל יש פה היסטוריה שלמה שגדלה וצמחה ועברה כל מיני אירועים ומאמינה בתת מודע בכל מיני דברים. רצף היסטורי זה דבר מאוד מאוד עמוק. נכון, אני רוצה קצת להסביר את הרצף היסטורי, לנסות קצת להרחיב על הדבר הזה. אנחנו יודעים שהיום יש בפסיכולוגיה דבר כזה שנקרא דור שני שלישי לניצולי שואה. שמעתם על זה? דור שני כולם שמעו, יש גם דור שלישי. פעם היה לי איזה תלמיד שאצלם במשפחה כולם מטופלים כי הם דור שלישי לניצולי שואה. מה זה דור שלישי לניצולי שואה? אתה היית בשואה? לא. אבא שלך היה בשואה? גם לא. אז מה הקשר שלך לשואה? בסדר, זה משהו שקרה פעם, זה אירועים שקרו פעם לסבא וסבתא שלך, אבל למה זה קשור אליך? למה אתה צריך לעבור איזה טיפול כדי לצאת מהסימפטומים של דור שלישי של ניצולי שואה? אז בדור שני כולם רואים את זה, אתה חווה את הניצול שואה פיזית, אתה רואה כמה הוא אומר לך תסיים את האוכל וכמה יש לו חרדות וכמה בלילה הוא מתעורר מסיוטים, אז זה משפיע לך איכשהו על הנפש. אבל דור שלישי? ככה זה עובד. אם הנפש חווה משהו, אז זה לא בדור הבא יש דף חדש וממשיכים הלאה, אלא כל בן אדם שחווה משהו משמעותי, אז כמו שהוא חווה את זה, הוא גם מעביר את זה לדורות הבאים. אתה יכול להיות דור שני לשואה, דור שלישי לשואה, ברור שזה יושב לך בתוך הלב ומעוות לך הרבה דברים. אתם יודעות, הרב צבי יהודה, בשיחות הרב צבי יהודה על יום השואה, כותב דבר מזעזע. גם אם הייתי חושב ככה, אני לא היה לי אומץ להגיד את זה, אבל ככה הוא כותב. הוא כותב שהנוראות של השואה, חוץ מהנוראות הפיזית, שהפכו 6 מיליון אנשים לאפר, שזה מזעזע, אומר הרב צבי יהודה, לא פחות מזעזע מהזעזועים הפיזיים שהיו בשואה, זה הזעזועים שבאים אחר כך, כמו קרינה רדיואקטיבית שבאה אחר כך. מה זה עשה לנפש הלאומית שלנו, שכל כך ביזו אותנו וכל כך מאחו אותנו ומחקו לנו את הביטחון העצמי שלנו, שגם עד היום אנחנו עדיין גוררים את השברים שנוצרו אצלנו בשואה. עד היום. איפה רואים את זה? דוגמה די חזקה. רואים שהיום אם מגיע לפה לארץ איזה מישהו רציני, ביידן, לא יודע, איזה מישהו מגיע, אז לאיפה לוקחים אותו? לסיבוב? יד ושם. למה יד ושם? תנסו לחשוב, אם חבר טוב מגיע אליכם, לאיפה אתם לוקחים אותו? חברה טובה מגיעה לבקר, לאיפה לוקחים אותה? לוקחים אותה הביתה, לוקחים אותה לעבודה, נכון? לא לוקחים אותה לקבר של סבתא. מה זה קשור עכשיו? אתה הולך ליד ושם כי אתה בעצם איפשהו בתת מודע אומר, תקשיב, אני רוצה שתעזור לי, כי אם לא תעזור לי אז יהפכו אותי לסבון. זה לא טראומטי? מגיע פה מישהו, קח אותו לכותל, קח אותו לחקלאות, קח אותו להתיישבות, קח אותו לצבא, תראה איזה יופי, מה בנינו פה. ואין לנו במה להתבייש במה שבנינו, יש שם המון 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 דברים מדהימים. מה אתה לוקח אותו ליד בשם? מה אתה מנסה להגיד לו? תשמע, תעזור לי, כי אם לא תעזור לי, תראה מה עשו לי. אני ילד מוכה. אני עוד לא מספיק חזק כדי להגיד, אני? בוא אני אראה לך מי אני. אני ככה ואני ככה, ואני מאמין בזה, ואני מאמין בחינוך, ואני מאמין בחקלאות, מאמין במסירות נפש. מה? למה לא לדבר על מה כן? אלא מה? השואה, אמנם אנחנו לא היינו שם, אבל זה יושב חזק בלב שלנו. זה לא יצא. זה נוכח שם. ממילא, רצף היסטורי זה בעצם אומר שאותם אנשים שחוו וחיו את מעמד הר סיני, אותם אנשים שחוו את קריעת ים סוף, זה עובר ברצף הדורות. ואיפשהו, לא רק בנשמה שלנו, אנחנו היינו במעמד הר סיני, היינו ביציאת מצרים, אלא גדלנו על אנשים שראו את זה. הם לא מספרים סיפורים כי הם שמעו על זה בגן, הם חיו שם. וזה עובר מדור לדור לדור לדור. לא מנחיתים לך איזה תיאוריה בהיסטוריה, ועכשיו לך תחיה עם זה, כשכל המרקעים הנפשיים שלך הם הפוכים. לא. מנסים לייצר עולם שלם שקרה. ואם זה קרה וזה עובר במשך הדורות, אז יושב איפשהו באיזה מקום כדבר שאיפשהו אתה חיית אותו, חווית אותו. סיפר לי לא מזמן איזה בחור שאימא שלו מדריכה טיולים. ובמקרה יצא לה להדריך קבוצה של גרמנים. טיול, לא ביד ושם, טיול בארץ. טיול בצפון, טיול פה, טיול שם. בסוף הטיול, לקראת זה שהיא רצתה לרדת, אז הם רצו מאוד מאוד להחמיא לה על ההדרכה שלה. התחילו לשיר לה שירים בגרמנית. איך שהיא שמעה את זה? היא לא יודעת להסביר למה. היא לא יודעת להסביר מאיפה. היא אמרה לנהג, תעצור לי פה בצומת הקרובה, אני חייב לברוח מפה. למה? מה קרה? הם סך הכל נחמדים, היו נחמדים. הכל היה בסדר, תקשרתי איתם באנגלית, הכל היה מעולה. מה קרה שהיא פתאום צריכה לברוח? מאיפה זה הגיע? לא יודעת, היא הרגישה, היא חייבת עכשיו לרדת, היא לא יכולה לסבול עוד שנייה אחת פה. מאיפה זה הגיע? היא לא ניצולת שואה, ההורים שלה דור שני, היא בן אדם מבוגר היום. מה נסגר איתה? מה מתרחש לה בתוך הלב? רצף היסטורי זה לא אוויר, זה דבר מאוד מאוד משמעותי. אם אנחנו גדלנו שאנחנו עם התנך וזה עבר מפה לאוזן, במשך שרשרת הדורות, אז אנחנו מחוברים לזה, כי זה לא תיאוריה. זה גדלנו על זה במשך אלפי שנים. היינו פה, חיינו פה. וזה באמת מתאים לנו בפנים. יש דברים שהם לא מתאימים ואתה גורר אותם. אז זה רצף היסטורי, אבל זה רצף היסטורי גרוע. אבל רצף היסטורי אמיתי זה משהו שיושב חזק בתוך הלב. מי שיודעת, משורשי השמאל, אני לא זוכר אם דיברנו על זה או לא, משורשי השמאל לפני 20-30 שנה, היה לנסות להוכיח, לנסות לנתק את הרצף ההיסטורי. חזרנו לארץ ישראל, חזרנו ליהודה ושומרון, אז השמאל ניסה להוכיח וניסה לכתוב ולהציף את זה לתודעה שאנחנו כובשים. שמעתם על זה שאנחנו כובשים? למה אנחנו כובשים? כי לקחנו לאלה שגרו פה. אבל מי גר פה? ערבים, מה זאת אומרת? כמה דורות הם גרים פה? אז השמאל מנסה להראות, הם שנים פה, אלפי שנים, ואנחנו באים ומתפרצים להם בשם התנך וגוזלים לאנשים אדמות, וגוזלים לאנשים דברים, ואיך אנחנו עושים את זה, ואיך אנחנו... אז בוויכוחים זה עובד זה, אבל אשתי סיפרה לי שחברה שלה פה מחברון, מרב מלמד, מכיר? שמעתם עליה? שמעתם עליה. אז היא הייתה פעם בבית חולים באחת הלידות, ושכבה לידה איזה ערבייה, אתם יודעים ככה זה עובד היום, אז היא שאלה אותה, התחילו ככה לדבר וזה, אז היא שאלה אותה ככה בנחמדות. היא ראתה שכל המשפחה באה לבקר ובאה לזה, אז היא שאלה את המשפחה שלה, אתם, את מאיפה את? אז היא אומרת, אנחנו פה מאזור בית לחם. טוב, ומאיפה ההורים שלך והסבא וסבתא, מאיפה כולם? ההורים שלי גם בית לחם, אבל סבא וסבתא זה אחד ממצרים, אחד מסוריה, אחד מפה. אף אחד לא גר פה לפני, אני לא מדבר מחקרים עכשיו, כי מחקרים זה גם נכון. לפני 150 שנה אף אחד לא גר פה. ארץ שאוכלת את יושביה. אף אחד לא גר פה. אז איך פתאום יש כל כך הרבה ערבים פה? יש יד נעלמה, לא כל כך נעלמה, שמנסה לייצר כל מיני מחנות פליטים וכל מיני גירושים שהעבירו את הערבים מפה לשם. תקראו לזה בספרות, בוויקיפדיה, אני לא יודע אם מאמינים, אבל יש אחת, אני לא זוכר עכשיו איך קוראים לה, קראתי ספר של הפעם. היא מראה, הכל פה זה בחישה מאחורי הקלעים של גופים אירופאים ששמו ערבים פה ושמו ערבים שם וסידרו מחנות פליטים וסידרו להם תקציב לבנות ולפתח. וממילא, איך הם מציפים את זה בתודעה הישראלית? אנחנו כובשים. כלומר, אין לנו רצף היסטורי. אם אין לך רצף היסטורי, אז מה פתאום שאתה תשתלט על מישהו אחר? חף מפשע. מה פתאום אתה גוזל לו? אז מה אם זה כתוב בתנ"ך? כל עוד שיש ויכוחים על התנ"ך, זה לא ילך השמאל הישראלי מבין. כי זה יושב בלב עמוק עמוק חזק בפנים, אתה לא תזיז את עם ישראל מהתנ"ך. אבל ברגע שאתה מצליח לשבור את הרצף ההיסטורי ואתה מראה, יש פה חפים מפשע, יש פה אנשים שגרו פה, דורות, יש פה אנשים שכבר קבועים פה. ועכשיו אתה בא להגיד להם, בוא נלביש על זה את התנ"ך, אנחנו רגישים מדי, זה לא עובד. ופתאום אנשים אומרים, רגע, הם חפים מפשע, ומה פתאום? ולמה שניקח להם, ולמה שבשביל 600 אנשים, 800 אנשים בחברון, אז צריך ועוד כמה אלפים בקריית ארבע, אז צריך לעזור פה לערבים. להרוס פה לערבים את כל המרחבים שלהם, את החופש שלהם, באיזה זכות, מה בשביל קברים אנחנו זה. מאיפה הכל 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 מתחיל? דבר ראשון, אם אתה מנתק לבן אדם את הרצף ההיסטורי, אז אין לו שום הזדהות עם הרעיונות שאתה רוצה להלביש עליו. זה רעיון מאוד יפה להשתלט על אנשים, אבל הנפש שלו לא תיתן לו את את האופציה לבוא ולהשתלט. אבל אם אתה רואה שזה פשוט לא נכון, אז למה יצרו כזאת אשליה? כי באמת הם רוצים, טוב, זה כבר קשור לסוגיות אחרות, מה האינטרס שלהם? זה לא נגמר פה, זה מגיע למקומות יותר עמוקים. אז אותו דבר פה, רבי יהודה הלוי מנסה לטעון, יש לנו רצף היסטורי מאדם הראשון. מה שקרה בהיסטוריה מאדם הראשון, אנחנו לא נחתנו מהשמיים ולא גדלנו על עצי. אנחנו מחוברים לרצף ההיסטורי שהתרחש בעולם. היה אדם כזה שקוראים לו אדם הראשון, ואנחנו מעריצים אותו, מעריצים אותו, כי הוא היה בגן עדן, הוא היה מושלם. ואנחנו, כל התהליך שלנו, אנחנו רוצים לחזור לשם. לכן אנחנו סופרים, אתם זוכרו, דיברנו על זה בהרחבה, לבריאת העולם, הכל נוצר בהתחלה. וכל מה שקרה בהיסטוריה, אנחנו לא מנותקים. זה מאוד חשוב לנו, רצף היסטורי. עד כאן הקדמה להיום. עכשיו אנחנו נוחתים פה בנון ג' בנון ג' כתוב פה ככה, יש פה, זה נראה, מי שמתבונן מבחוץ ויש לו איזו אוריינטציה פסיכולוגית, זה נראה שיש פה בן אדם עם בעיות קשב. הוא מעלה שלוש סוגיות, לא קשורות אחת לשנייה, הוא לא סוגר אף סוגיה, והולך לפה, הולך לשם. מה הוא רוצה להגיד? כי תראו בנון ג' ומה דעתך על הלשונות? טוב, הוא מדבר על לשונות. לא סוגר את הסוגיה, ואז פתאום בנון זין הוא מתחיל לדבר על כמה ימים יש במשך השבוע, ואחר כך בנון ת' הוא מתחיל לדבר על ספירה עשרונית. אבל מה המחנה המשותף? מה אתה מנסה להגיד? זה נשמע בעיות קשב. הוא כאילו קפץ לנושא ואז לא נושא ואז לא נושא. הוא מאוד אסוציאטיבי פה, ככה זה נשמע. אני אנסה לראות איך יש פה מחנה משותף בתוך כל הבלגן הזה. אז בואו נתחיל לקרוא. מה דעתך על הלשונות? יש שפות, יש הרבה שפות בעולם. האם אתה סובר כי קדמוניות הן ואין להם התחלה? אתה רואה שיש הרבה שפות בעולם. איך נוצרו שפות? תמיד היו. או שזה דבר שהאדם הנאור, החכם, פיתח. איך נוצרו שפות? זה דבר מתפתח או שזה דבר שתמיד היה? תמיד היה. טוב, מה זה קשור פה עכשיו בתוך הרצף ההיסטורי? אומר לו המלך, לא כן, אלה נתאבו בתקופה מן התקופות ונקבעו בהסכמה כללית. זה ברור שזה ככה. כלומר, זה ברור שהמציאו את השפות מתישהו בהיסטוריה, והעמים קיבלו על עצמם את השפות האלה. למה? מי אמר לך? אולי זה דבר קדמון. מי אמר לך שזה דבר שנוצר בתקופה מסוימת בהיסטוריה? תשימו לב שני דברים. א', המציאו את השפה. ברור שהשפה זה דבר מומצא. וב', ברור שעם כזה ועם אחר, כל פעם קיבלו על עצמם, אנחנו הולכים עם השפה האנגלית, צרפתית, לטינית וכו'. כן. זה המלך כוזר אומר, המלך. ראיה לדבר, איך אני יודע ששפות זה דבר שהמציאו ובחרו בו במשך ההיסטוריה? היות כולם מורכבות שמות, פעלים ומילות. וכן כל מילה בהם מורכבת קולות היוצאים ממוצאי הדיבור השוני. כלומר, כל השפות שבעולם מאוד מאוד מסודרות. נכון, יש נושא, נשוא, תואר, כבר לא זוכר מה יש שם עוד, פסוקיות, יש עוד משהו ששכחתי, לא זוכר. נכון, יש כל מיני, מחלקים את השפות, בכל השפות זה ככה. מסודר, מאורגן, בסדר, כל שפה יש דגשים אחרים, לא הכל אותו דבר. נכון, בעברית אתה יכול להגיד הלכתי, באנגלית אין הלכתי. נכון, תמיד אתה חייב להזכיר, אני הלכתי. באנגלית, I go, נכון? אז למה צריך להזכיר אני? טוב, בסדר, יש הבדלים בין השפות, לא כל השפות זה אותו דבר. אבל בכל השפות יש פה משהו מסודר, מקצועי, עם כללים. אתה רוצה להמציא מילה, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, לא מביא איזה מילה, לא, אז היא צם אותה. אפשר, אבל זה לא עובד, זה תקני, זה עם כללים, זה דבר מתפתח. ממילא, אם זה דבר כזה מפותח, הטבע לא מייצר באינסטינקטים כאלה תגובות, ואני רוצה קצת להסביר את זה יותר לעומק. אצל בעלי חיים גם יש שפה. לקופים יש שפה. לפרפרים ולדבורים גם יש שפה. אפילו לנמלים יש שפה. איך יודעים? כי אם נמלה הולכת ומוצאת מלא אוכל, אני לא יודע איך, אבל היא גורמת לזה שכל הנמלים באות ולוקחות איתה את האוכל. ראיתם את זה פעם? איך היא הסבירה את זה? אני לא יודע, עשתה עם הידיים, הרגליים, עם קולות, לא יודע בדיוק איך. אבל הם למדו לתקשר. זה תקשור טכני. נכון? תקשור טכני. גם בצבא יש קשר כזה. אתה אומר, הגענו לזה, כל מיני מילות צופן כאלה. שתי גפרורים הגיעו לנקודה. איזה גפרורים, איזה נקודה. זה שפה צבאית. יש שפה כזו. זה לא משהו מפותח יותר מדי, טכני. אתה לא מבטא שם הרגשות, אתה לא מבטא שם עדינויות. זה תקשור טכני. גם דולפינים, הם יודעים להטריע על סכנות, איך עושים כל מיני קולות, והיכולת לתקשר היא מצויה בטבע. זה מצוי. זה כנראה שהם לא היו בשום פקולטה לדולפינים ולא בפקולטה לנמלים. זה טבעי. יש תקשור טבעי. גם קופים ככה. קופים זה כבר מתחיל להתקרב קצת. הם לפעמים מתפוצצים מצחוק, לפעמים זה. אבל, טוב, בני אדם, השפה אצל בני אדם זה לא שפה טכנית. תן, תיקח, תביא, תשים, תלך, זה משהו הרבה יותר עדין. השפה אצל בן אדם זה כלי שאיתו אתה מתאר את העולם הפנימי שלך. וזה מאוד חייב להיות מדויק. כל אחד שעברה איזו חוויה עדינה, ותספר את זה לחברה שלה, אז יש סיכוי טוב שהיא פתאום תיתקע, כי היא לא תמצא את המילה המדויקת שתתאר את החוויה המדויקת שהיא עברה. היא רוצה לתאר בול את הרגשות שלה. אז השפה זה בעצם כלי מאוד מאוד מדויק. יש באמת מילים שאין בעברית, יש רק באנגלית. נכון, יש דוברי אנגלית, אתה מדבר איתם, אז הוא אומר, אני לא יודע איך אומר את זה בעברית, אין את המילה. למה? כי כל שפה באמת, כל תרבות, היא חווה את העולם אחרת. אז יש מילים אחרות שמתארות כל מיני עדינויות, כל מיני מצבים, כל מיני דברים שאתה רוצה להדגיש. אז ימציאו מילים כאלה בשפה שיעזרו לנו לבטא את מה שאנחנו מרגישים. לדוגמה, מרגיש לי, שמעתם על הביטוי הזה? מרגיש לי. אני זוכר את עצמי לפני 10 שנים, יושב עם בחור, אף אחד לא אמר מרגיש לי, לא היה מילה כזאת. מה זה מרגיש לי? אתה מסביר למישהו משהו, אני יכול להגיד לך, תשמע, זה הגיוני? זה לא הגיוני. אני מקבל את זה, אני לא מקבל את זה. מה אכפת לי שמרגיש לך? את מי זה מעניין? יש שכל, זה נכנס שכל, סבבה, לא נכנס לשכל, שלום. יש לך איזה משהו שאתה יכול פה לערער, תגיד. מרגיש לך? זה כאילו, אני מסביר לך, תשמע, יש פה שמש, אתה רואה? אבל מרגיש לי לילה. תמחק את הרגשות שלך, מה אני אעשה איתך? אז מה אם מרגיש לך? אבל היום, מי שלא יתקשר עם המרגיש לי, הוא לא רלוונטי, נכון? למה? כי זה שפה. אף אחד לא אמר תמוד. אני אומר לכם, אני לא זוכר מישהו שאמר, מרגיש לי. לא היה דבר כזה. זה חדש. זה פס ייצור, לא זוכר איזה שנה, 10, 15 שנה, לא יותר מזה. אז יוצא שהשפה זה משהו שהוא מאוד מאוד מפותח, עם כללים, ובגלל שיש כללים, אז אתה יכול עם מילים, כל מילה היא מתארת דברים מאוד מאוד מדויקים. זאת אומרת, זה מדויק לא רק טכנית, נושא, נשוא, פסוקית, לבגרות ללשון, אלא זה, 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 זה מאוד מדויק, וממילא זה נותן לנו עושר מאוד גדול לבטא בצורה מאוד מאוד עשירה חוויות, הרגשות, עומקים, תחושות, רשמים, כל מיני קליטות של דברים, אין מילים, אתה לא מצליח להגיד מה שראית פה. זה משהו. יצאת באורות. מה זה יצאת באורות? זה... לא יודע להסביר מה חוויתי שם. האם דבר כזה, כלי כזה מדויק, שהוא לא רק מדויק כלי, אין בן אדם שממציא לעצמו את השפה. יש אנשים, אתמול התקשרתי לאיזה דוקטור, כי אני הרבה שנים רציתי לבדוק את זה. שאלתי אותו אם יש דבר כזה, אנשים שהמציאו שפה. האם ההיסטוריה מכירה, מדעי הרוח מכירים אנשים שהמציאו שפות? אז הוא אמר לי, יש, אבל אף אחד לא מדבר את השפה הזאת חוץ מהבן אדם שהמציא. אתם מכירים, מכירות את זה? דוקינס, לא זוכר, הוא הביא לי כמה שמות. הוא שלח לי בוויקיפדיה, אבל אין לי בפלאפון ויקיפדיה, אז לא הספקתי להסתכל. גם זה לא אמין ויקיפדיה, אבל לא משנה. אבל הוא מכיר. אבל עם שלקח שפה ואמר, אנחנו בוחרים להמציא לעצמנו שפה, אין דבר כזה. לא היה בהיסטוריה. עם שכבש עם אחר והכריח אותו לדבר שפה מסוימת, זה היה מלא. אבל עם שבאופן חופשי מייצר לעצמו שפה, אין חיה כזו, אין דבר כזה. אז שואל אותו פה, מה דעתך על הלשונות? אתה סובר שהן קדמוניות או שמישהו המציא את זה? אם זה קדמוני, אז זה כמו אצל החיות. לא יכול להיות, אומר המלך, שזה משהו שהאינסטינקט האנושי יצר שפה. לא יכול להיות, כי זה כל כך מפותח. וכמו שהוא מביא פה את כל היצורים, נכון? כשאתה קורא בתנ"ך כל מיני נבואות, ואתה צריך לקרוא מהר, זה לא זורם לך. למה? כי זה כל מיני מילים אתה לא מכיר, כל מיני מילים שאנחנו לא מדברים אותם, ופתאום יש לך כל מיני הטיות וכל מיני ניקודים, שזה לא בשפה הרגילה, אתה צריך לקרוא הרבה יותר לאט, זה קצב אחר, אתה אפשר לקרוא מהר, אבל כל אחד לפי הקריאה שלו. למה זה ככה? כי להוציא יצורים, לנו זה נראה דבר מאוד מאוד טבעי, לדבר וזה זורם, אבל תנסו לפרק את זה לגורמים, כל אחד שמדבר, לפרק לגורמים את הדיבור, זה משהו מאוד מאוד מסובך, מורכב. להגיד את המילה אבא, זה כל ייצור, אתה מפעיל את כל המערכת של הגרון והשיניים והלשון, אתה משחק שם בהמון המון יכולות, זה משהו, לדבר בשטף, זה נראה דבר מאוד טבעי, אבל כשמנתחים את זה, יש בזה משהו מאוד 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 מורכב, מאוד מתוחכם. אז לייצר שפה שהיא לא רק מציירת דברים, היא לא רק כותבת, אלא היא מצליחה לדבר בשטף, רעיונות כל כך עמוקים, כל כך מדויקים, קשה לקבל את זה שזה דבר מולד. זה לא מולד, זה דבר מתפתח. מישהו המציא את זה, ויש עמים שקיבלו על עצמם בהסכמה. אומר המלך, לא יכול להיות אחרת, אין סיכוי. כי איך זה כזה מתוחכם, אם זה דבר טבעי? לא יכול להיות. אני ממשיך. בנוני, הסבור אתה כי אדם אחד בדל לשון מליבו, או השמעת על אדם כזה? אני מבין את הסברה שלך שלא יכול להיות שזה קרה לבד, חייב להיות שמישהו המציא את זה בגלל הסדר של זה, בגלל העומק של זה, בגלל העדינות שזה מצליח להגיע עם האנשים, אבל אתה שמעת על אחד שהמציא שפה שכולם דיברו אותה? אתה מכיר אחד כזה? כן. זה שאלה. זה מה שהרב יהודה לוי שואל את המלך. מה אתה אומר? שפה זה משהו נרכש בניסיון החיים? או שחייב להיות שמישהו המציא פה את הרעיון הזה שקוראים לו שפה? אומר המלך, לא יכול להיות שזה נרכש תוך כדי תנועה. זה כל כך מתוחכם וכל כך עדין וכל כך עם כללים, וכל שפה יש שם את הכללים, איך מפתחים מילים ואיזה מילה מתאימה. טלפון, אין דבר כזה טלפון, נכון? עשיתם פסיכומטרי? איך אומרים טלפון בעברית? לא יודע? סך רחוק, נכון? מישהי פה מדברת ככה? פחות, נכון? אבל שאלו את בן יהודה, סך רחוק. אז למה? כי בעברית, איך אומרים בעברית? מכשיר שאתה מדבר, אתה מדבר איתו למקומות רחוקים. סך רחוק, טוב, לא יודע בדיוק איך הגיעו לזה, אבל זה מה שיצא. אז זה משהו מתפתח עם כללים, אי אפשר לשחק עם זה, אתה לא יכול להגיד מה שאתה רוצה. נכון? יש באמת אנשים שמנסים להשתלט על השפה. שמעתם על זה, נכון? שהשפה תהיה דו-מגדרית. זה להשתלט על השפה, זה לא לפי הכללים. אם יש גברים ונשים ביחד ורוצים לדבר על שניהם, אז מה הכללים בעברית אומרים? זכר או נקבה? למה? זה מעליב, נכון? אבל זה הכללים, מה נעשה? כשאתה מדבר על אלוקים, אלוקים זה זכר או נקבה? למה? אלוקים יכול להיות נקבה, מה? אבל זה לא בעברית, אז בואו נגיד השכינה, בסדר? השכינה זה בנקבה? אני לא צוחק, יש אנשים שמנסים להכניס לתודעה שמה פתאום, זה הכל הסללה, ובן יהודה עשה לנו הסללה, עם כל מיני מילים כאלה חשובות, זה ה... פטריארכליות של הגברים, שמעתם על זה? לא משנה, זה לא יותר מדי מעניין, אבל מנסים להגיד, מה פתאום? זה השתלטות על השפה. שפה צריכה לשים את הנשים בראש. הם המודחקות. אז עכשיו הנאורות אומרת שצריך לשים אותם בראש. מה הבעיה? אז בסדר, לא משנה. אבל אומר רבי יהודה הלוי, אתה מכיר מקרה אחד שמישהו המציא שפה ועם שלם הלך אחריו? אתה לא מכיר, כן. המילה אלוקים את צודקת, אבל לא הייתה כתובה פה. כי לא כתוב שאלוקים מוריד לעולם 70 שפות. יכול להיות שזה פתרון טוב, אבל זה מחוץ למשחק. משחק פה, האם זה התפתח לבד? לבד. או שמישהו ימציא את זה. אומר פה המלך, זה ברור שמישהו ימציא את זה, כי זה נראה כל כך אלוקי. מסודר, 70 סגנונות. לא יודע אם יש 70, אני לא יודע אם יספור את כולם, אבל יש מלא שפות שהתפתחו קצת ימינה וקצת שמאל, נכון, יידיש, זה גרמנית משודרגת, זה יש. יש לדינו, מישהו ניסה להמציא. יכול להיות שהאיטלקית, ספרדית, צרפתית, זה פיתוח של לטינית, יכול להיות. יכול להיות שיהיו מחקרים על זה. אבל להמציא, אין דבר כזה, אין. אתה לא מכיר אחד כזה. אז איך יש דבר כזה? את אומרת אלוקים, יכול להיות שזה תשובה. אבל בינתיים הוא לא מנסה להכתיב לו את אלוקים. אולי עוד מעט, אבל זה לא בדיוק אלוקים גם, אבל דרך איך שאנחנו קולטים את זה.
כאילו נכנע רגעים שבן אדם ימציא דבר כך, כאילו...
אז אותו דוקטור אמר לי אתמול, יש בן אדם שהמציא כמה שפות. יש כמה אנשים שהמציאו שפות. אבל אף אחד לא הלך אחרי. למה? כי כל עם הולך עם שפה מסוימת, כי השפה זה הכלי שמצליח לבטא אותו הכי אותנטי. אם אתה תיקח שפה, נכון, לפעמים אנשים שהם דוברי אנגלית, שהם צריכים לספור, הם סופרים, רגע, בוא נראה כמה יש, הם מתחילים לספור באנגלית. למה זורים באנגלית? הם יודעים עברית. נכון? כי זה לא אותנטי. השפה שנולדת איתה, זה האותנטיות שלך. נכון? זה אנגלית, צרפתית. מי שיש לו איזו שפה שהוא גדל איתה, אז הוא מתחיל לספור, הרבה פעמים זה צף לו. זה האותנטי שלו. אז אותו דבר, עם לא מחליף שפה, אלא אם כן הוא עבר דירה, כלומר יצא לגלות, מישהו הכריח אותו, זה יש. אבל אתה מאבד את האותנטיות שלך, אתה מחליף את השפה שלך, אז אתה כבר לא אותו אחד. שפה זה סגנון. נכון, האנגלית של אנגליה והאנגלית של אוסטרליה, זה לא אותו דבר. נכון, אני לא יודע לחכות את זה, אבל זה לא אותו דבר. ואנגלית של ארצות הברית זה עוד משהו, זה גם לא אותו דבר. ואנגלית של ישראלי שמנסה לדבר אנגלית זה גם משהו שונה, נכון? זה לא עובד. למה? כי זה לא טבעי. מה הבעיה? אי אפשר עם הפה לעשות כל מיני... לא. נכון, ההונגרים לא יודעים להגיד חטא. יודעים להגיד רק חטא. למה? מה הבעיה להגיד חטא? ככה זה בשפה שלהם. זה אותנטי. עכשיו, זה ברור שהם יתאמנו, הם יצליחו. אבל כל שפה יש לה איזה עומר, יש לה איזה עולם חי, תרבותי, אותנטי, שרק השפה הזאת יודעת להגיד. ולכן יש שם כל מיני כללים, ולכן יש שם כל מיני מילים, וכל מיני הטיות, וכל מיני דברים שמדגישים, וכל מיני מילים שיש בשפה הזאת ואין בשפה היא. למה? הנה, הבאתי דוגמה. למה באנגלית אין דבר כזה הלכתי, חשבתי, הבנתי, אין דבר כזה. אתה חייב לשים את הנושא, כלומר, את הבן אדם שעושה את הפעולה, בפני עצמו. I, ואז מה עשית? נכון? He, מה הוא עשה? הם, ואז אין הלכנו, אין דבר כזה. בעברית יש, למה זה ככה? קורה, בן יהודה התקמצן על המילים, כאילו מה? למה זה עובד ככה בעברית? בן יהודה לא המציא שפה. הוא התחקה אחרי התנך, אחרי עם ישראל לדורותיו, וניסה לדלות משם מה הכללים של השפה. הוא לא המציא שפה. הוא פשוט חידש אותה, הוא הפך אותה משפה שלא הייתה כל כך מדוברת במשך המון המון זמן, הפך אותה לשפה מדוברת, צריך להשלים מילים. מאיפה תביא מילים? אז אתה צריך לחדור לשורשים של השפה, יש אנשים שמבינים בזה, ומשם לילד איך אומרים את הביטוי הזה ואיך אומרים את הביטוי ההוא. ככה זה עובד. רגע, רציתי להגיד משהו, אני לא זוכר מה. הלכתי. אז למה יש הבדל בין אנגלית לעברית? אז אני חושב ככה, זה מחשבה, אני לא מבין בלשון בכלל. לא מבין בזה, צריך ללמוד את זה. אבל זה לא סוד שבעברית, מי עשה את הפעולה, זה כתוב במילה, הלכתי. זה כתוב בקטן. בעם ישראל כנראה פחות חשוב לנו להגיד מי עשה את הפעולה, יותר חשוב להגיד מה הפעולה שנעשתה. הפעולה זה הרבה יותר חשוב מלייחצן את מי שעשה את הפעולה. לכן בסדר, העיקר שהלכת, הלך, זה מה שחשוב. מי? הלכתי, הלכנו, הלך. זה לא משנה כל כך להגדיר מי זה. מה זה משנה? מה עושים פרסומות פה? העיקר פעלת פעולה בעולם, זה הדבר הכי גדול. באנגלית מסתבר שהכי חשוב זה מי עשה. דבר ראשון, I. נכון? יש עוד דבר מאוד מעניין, למה כשאתה מדבר על עצמך אתה אומר את המילה I. I זה בקונוטציה לא כל כך טובה, נכון? גם באנגלית שנופל לך פטיש על רגל אתה אומר I. נכון? אז למה כשאתה אומר אני זה באותו ביטוי של כואב לך? תחשבו על זה. זה מעניין. נכון? זה לא, כנראה לא במקרה, כן. ראינו ששפה זה דבר מאוד מאוד עמוק ומפותח ויורד להמון המון פרטים עם כללים של דיבור ושל איך לפתח מילים שיקנו לנו כלים לדבר ולבטא הרגשות ולבטא את העולם הפנימי שלנו. האם השפה הזאת היא פשוט התפתחה בצורה טבעית, אף אחד לא פיתח אותה, היא אבולוציה כזאת. או שחייב להיות שמישהו המציא את זה. זה לא קורה לבד. אומר לו המלך, שנייה אחת, חייב להיות שמישהו המציא את זה. זה כזה עמוק וכזה מהפכני, שפה, אין את זה בטבע. אצל בעלי חיים אין את זה. זה תקשור טכני. חייב להיות שמישהו המציא את זה. אז שואל אותו המלך, אתה שמעת על אחד שהמציא שפה לעם? אין דבר כזה. כן.
למשל בתנך, שכתוב בעברית, במפגש של ישראלים ואחרים, הוא גם פה בעברית. הם דיברו איתם
עברית? שאלה טובה, מסתבר שלא. מסתבר שלא, הם לא ידעו עברית. כל העמים לא ידעו עברית, הקדים והמואבים. כנראה שהם ידעו אנגלית, או השפה המדוברת האחרת שהייתה אז. הם ידעו אשורית. לא כתוב פה שאסור לדעת שפות אחרות. אם אתה הולך לעשות עסקים, נכון, שבט אשר או שבט השבטים שהם יושבים על החוף, והם נוסעים מעוניות ללכת לעשות עסקים ולהביא יבוא מבחוץ, הם חייבים לדעת השפה המדוברת, אחרת תכף יתקשרו. מותר ללמוד שפות אחרות, אבל אתה לא מקומי, זה לא שלך, זה לא השפה הטבעית שלך. טוב, אז אנחנו עכשיו בנון וב. איני סבור ככה, אומר המלך, אף לא שמעתי על כך, אך אין ספק בדבר. כי הלשון האנושית קמה בדור מן הדורות, ולפני זה לא הייתה לשון בעולם שהסכים עליה עם מן העמים. חייב להיות שמישהו המציא את זה. מישהו המציא את זה, הכוונה, המציא את המושג שקוראים לו שפה, ואת המושג אחר כך שקוראים לו כמה שפות. זה לא היה, ומתישהו מישהו המציא את זה. לא יכול להיות אחרת. זה לא איזה משהו שמתפתח ככה בערך בכללית. רואים שזה משהו חי שפה. משהו שמתפתח. זה משהו שכל הזמן נוספות לו מילים. וכל כך מדויק. ועל פי כללים, מישהו המציא את זה. כן.
נגיד
אנשים
שיהודים שחיים בעולם, כשהם מגיעים לארץ, בעצם המחיתים שלהם
כן. הם יכולים לקדם את זה ולבנות את זה. הרב צבי יהודה בזמנו, וגם רבנים אחרים שבאו בעקבותיו, התעקשו עם התלמידים, אל תדברו שפה זרה בבית. בבית מדברים רק בעברית. היום הרבה אנשים שהם יודעים לדבר אנגלית, אז הם בכוונה מדברים אנגלית עם הילדים שלהם, שיקלטו שפה. מה, אחר כך הם ישברו את הראש בגיל 15 ללמוד אנגלית? בואו נראה מגיל 0. אבל אם אתה מדבר אנגלית מגיל 0, אתה מעצב תרבותית את הילד. עוד פעם, זה לא משהו בוטה ועכשיו אני לא יודע מה יקרה לו והוא בסכנת הכפר, הוא לא צריך להגזיר. אבל זה ברור שאם אתה מדבר עברית, אתה סופק את היהדות אחרת. אתה מדבר אנגלית, אתה סופק פה רשמים אחרים. שפה זה לא משהו בקטנה, זה משהו רציני. זה מעצב חשיבה. זה מעצב, כדי לעצב למישהו חשיבה, זה לא רק אם אתה משכנע אותו. שכנע אותו, בסדר, הוא הבין, לא הבין, לא נורא. שפה זה, שפה ומה התרבות שלך ומה אתה עושה בשעות הפנאי, זה מעצב את החיים הרבה יותר מכל ההסברים הארוכים. כי אתה סופג איזה הלך רוח בלי שאתה שם לב שהוא הגיוני. כשאתה שומע אנגלית, אז הרוח של האנגלית חודרת לך ללב בלי ששמת לב בכלל. עכשיו, זה קשה להסביר את זה. אבל יש בזה משהו אמיתי. לדבר אנגלית זה לדבר את התרבות האנגלית. זה, השפה היא בעצם, חוץ מלהגיד מה אתה רוצה, מפגישה אותך עם איזה הלך רוח מסוים. וזה, זה נכון. זה נכון.
אבל
מה
עושים את זה
בתרבות
שלנו, שכאילו לילדים יהודים יש חיוב לכל מיני קורסים האנגלית, אבל
נכון. אז א', כל מה שקורה במשרד החינוך, זה לא צריך להתפלא. אתם יודעות, הרב צבי יהודה עוד לפני 50-70 שנה אמר שמדינת ישראל זה קודש קודשי, אבל יש שתי משרדים שזה חילול השם. אחד זה משרד המשפטים, כי לא החוק העברי שולט פה, והשני זה משרד החינוך. מה שקורה במשרד החינוך זה חילול השם. והיום צריך להיות עיוור כדי לא לראות את זה, זה הרבה יותר צף, אבל אי אפשר להביא משם הוכחות. באמת זה בעיה. יש מקומות שאומרים לך, תשמע, בגיל צעיר אל תלמד אנגלית. אם תלמד אנגלית, אז זה הרבה יותר חודר. כשאתה רך בשנים, זה הרבה יותר חודר את האישיות שלך. בגילאים אחרים, אז אולי בגיל מתבגר יותר, אז אולי כן. צריך לשאול גדולי ישראל, באמת, מה משפיע וכמה ומה... ובאמת יש הרבה תלמודי תורה של הציבור שלנו, שלא לומדים עד כיתה, יודע, זין, חיית, לא לומדים אנגלית. בדיוק בגלל הסיבה הזאת. זה להחדיר תרבות זרה מהדלת האחורית. עכשיו, להסביר את זה, זה קשה קצת להסביר את זה. למה? מה זה משנה באיזה שפה אתה מדבר? זה משנה. יש שפה שמאוד מחצינה, ויש שפה שמאוד מתגאה, ויש שפה שמאוד מדגישה כמה אתה. אתה אפילו לא מודע לזה, אבל אם אתה נכנס לזה ונושם את זה, ומנסה להתחקות אחרי זה, אז אתה נכנס לקטע. זה חודר אותך. טוב, זה סוגריים. עד כאן נובב, ומה הוא רוצה להגיד בזה? פתאום חותך לנושא חדש. נונזי, השמעת על אומה שחולקת בדבר השבוע הידוע לכולנו, המתחיל ביום ראשון ונשלם ביום שבת? וכיצד הודו בזה אנשי סין ואנשי איי המערב? האם הייתה בזמן מן הזמנים התחלה לדבר בציבור ובהסכמה כללית? רוב העולם, כלומר, כל העולם, יש אצלהם 7 ימים בשבוע. נכון? איך קוראים לזה? בסדר, זה יכול להיות סנדי או יום ראשון, או לא יודע איך בערבית גם יש שמות, לא יודע. אז יכול להיות שקוראים לזה אחרת. אבל כולם סופרים עד 7 ובאותם ימים. הרי שני אנשים לא מסכימים כמעט על מה שעה. אז איך כל העולם מסכימים על זה שיש 7 ימים בשבוע? ואומר פה כוזרי, ואיך בסין? הרי בסין יש את החומה הסינית. העם היחיד בעולם ששמר על אותנטיות במשך אלפי שנים ולא השתנה זה סין. כי הייתה בסין חומה, שום תרבות לא נכנסה פנימה, שום תרבות לא יצאה החוצה, אז הם היו אותנטיים. אז מי סיפר להם שצריך לספור עד 7? אולי נספור עד 10, וזה חוסך, צריך לשבן כמה אחוזים זה חוסך, אבל זה חוסך הרבה אחוזים במשכורות ובתקציב, כי אתה עובד 9 ימים בשבוע. במקום כל 7 ימים, אז כל 10 ימים אתה עושה את השבת. אולי כל שבועיים. למה כולם סגרו על 7? מאיפה זה הגיע? וזו הסכמה כוללת. כולם הסכימו. למה כולם מסכימים? מה חיבר את כל האנושות לספור את 7 ולהגיד שבת? אז מלא עם ישראל, סדר, הקדוש ברוך הוא, טוב. אבל למה ערבי והסיני, ואלה שהוא קורא להם פה באיי המערב, כל מיני אנשים שהיו כלואים באיים, אין להם שום תקשורת עם מה שקורה מבחוץ. אז איך הם הגיעו לשם? לא יודע. אבל הם הגיעו. מי סגר איתם חוזה שצריך לספור את 7? זה פלא. מאיפה זה הגיע? במיוחד היום, אתם יודעים אתם יודעות שהיום מערערים את הכל, מערערים את המשפחה, הכל מפרקים, מפרקים, מפרקים. לא שמעתי עדיין על מישהו שמפרק את זה שצריך לספור עד 7. יכול להיות שיש כאלה שאומרים שצריך תחבורה ציבורית בשבת, וצריך שהעסקים יהיו פתוחים בשבת, אבל לא שמעתי על מישהו שאומר, לא, צריך שבת, רק בוא נעשה את זה ביום התשיעי, בוא נעשה את זה ביום העשירי. למה? איך נוצרה הסכמה אנושית? כולם מסכימים לזה, אף אחד לא מערער על זה, כולם, אם אף אחד לא מערער, סימן שזה יושב במקום עמוק מאוד בתוך הנפש האנושית, יהיה שבת. למה? מה הם קיבלו תורה? למה? מאיפה זה הגיע? גם אם אנחנו קיבלנו תורה, כל כך הרבה דברים כולם עושים הפוך, אז למה על השבת כולם שומרים? לא בתור מצוות השבת, בתור יום השבת. למה זה ככה? מאיפה זה הגיע? זה שרירותי לחלוטין ממילא, כל אחד עושה מה שבא לו. נכון? באיזה צבע הולכים לחתונה של הילד שלך? אז יש בזה מנהגים שונים, נכון? יש בזה הרבה כיוונים. אז מה קרה שפתאום על שבת נעול? מאיפה זה הגיע? אומר המלך, דבר אשר כזה ייתכן אמנם בהסכמה כללית, יכול להיות שכולם סגרו דיל כדי שזה מה שיהיה, אך זוהי השערה רחוקה. קשה להגיד את זה. אני חושב שזה אפילו לא רחוק, זה בטח בעידן של היום שהכל מפרקים ועל הכל אומרים מי אמר ומה פתאום ולמה לא הפוך. על זה אף אחד לא אמר את זה. וזה כסף. אנשים מפסידים כסף על זה שזה 7 ימים ולא 10 ימים. תעבוד 10 ימים בשבוע, אתה מרוויח הרבה כסף. המון כסף אתה מרוויח. אבל אף אחד לא מנסה להזיז את היום הזה של השבת.
למה? הנוצרים שלהם בראשון, לא?
נכון. אחרי 7 ימים, ראשון, סופרים עד 7. אז במקום שבת זה ביום ראשון, כי אסור, הם לא יכולים ללכת עם היהדות. אבל אצלהם, אני חושב שיש חופש משישי עד שני, נכון? עובדים בשבת? אני חושב שלא. עדיין שבת זה איסרוחה כזה, לא יודע מה איך לקרוא לזה, אבל זה משהו כזה באמצע. וביום ראשון זה יום מיוחד, אבל עדיין סופרים עד 7. והיום הראשון הוא יום המיוחד. ויותר קרוב לראות כי הדבר בהיות כל האנשים בנים לאדם או לנוח או לאיש אחר, וקביעת השבוע נמסרה להם בקבלה מאביהם הראשון. זאת אומרת, מסתבר, אומר פה המלך, אם זה מקיף את כולם, גם אם היה דיל, זה דיל של אלה מאלסקה, מאיפה הבאת אותה? גם אם היה דיל, זה אלה שגרו באירופה, אלה שגרו פה, אלה... אם זה מקיף את כולם שסופרים עד 7, מסתבר, זה הגיע ממקום שורשי אחד. זה הגיע ממקום אחד בירושה. יש פה רצף היסטורי שיש לו טביעות אצבעות בחיים שלנו, שמראה לנו סופרים בשבוע עד 7. זהו. בוא נחליף, בחיים לא. מה אכפת לכם? למה לא? בואו נחליף את זה. יש איזו הערצה לא מודעת שתמונה עמוק עמוק בתוך הלב של האנושות, אנחנו רוצים להמשיך את אדם הראשון. מה זה אדם הראשון? שאלת אנשים, לא יודעים בכלל שהיה אדם הראשון. אבל ברצף היסטורי, אדם הראשון אמר שיש 7 ימים, אנחנו רוצים את אדם הראשון. כי אם זה לא חשוב וזה לא יושב במקום כזה שורשי, למה לא החליפו את זה? זה לא יעיל, זה לא כלכלי, זה לא משתלם, זה לא כדאי. למה לא הזיזו את זה? למה לא חלק הזיזו, חלק לא? זה איזה ירושה עמוקה 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 בתוך הנפש. אנחנו בצורה לא מודעת כמעט, אבל הכוזרי פה מוכיח לנו משהו, אבל זו הוכחה, לא הוכחה מתמטית ולא הוכחה פילוסופית, אלא היווכחות. מה זה היווכחות? אני לא רוצה להוכיח משהו שמחוץ לחיים שלך. תסתכל שנייה במראה ותראה ששבעה ימים בשבוע זה יושב, יארג ואל יעבור על הנפש האנושית. כי כל מה שיארג, לא יארג ואל יעבור, מחליפים. מחליפים, מחליפים עמים, מחליפים תרבויות, מחליפים חשיבה, יש אלוקים, אין אלוקים, תרבות קומוניסטית, תרבות מודרנית, הכל זז. חנכים ילדים, הרבה ילדים, קצת ילדים, מכניסים את הילדים למולך, הכל יכול להשתנות. אבל יש כמה ערכים לא מודעים, בטון, זה לא זז. סופרים 7 ימים בשבוע. זהו, מאיפה זה הגיע? זה צרוב בנפש האנושית, לא יכול להיות אחרת. כי לא יכול להיות שכולם חושבים ככה, ואף אחד לא מזיז את זה. איך זה יכול להיות? זה כנראה מובנה, עמוק 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 בתוך האישיות האנושית. אנחנו מעריצים את אדם הראשון, שאנחנו אפילו יודעים מי זה, אפילו לא שמענו עליו, אבל זה מובנה ברצף ההיסטורי, זה בלתי ניתן לשינוי. זה יותר עמוק מהכל. זה דבר אחד. אומר החבר בנונטט, אכן לזה כיוונתי. איפה הוא כיוון? אולי הוא סוגר חשבון פה לא רק עם הימים בשבוע, אולי הוא סוגר חשבון פה גם עם השפה. נכון? הוא עזב את השפה באמצע, פתאום הוא עבר לימות השבוע. למה? כי הוא מנסה אולי להגיד גם, איך יש פה כל כך הרבה שפות מסודרות, מאורגנות? לא יכול להיות שמישהו ימציא את זה. חייב להיות שמישהו ימציא את זה. מצד שני, לא יכול להיות שמישהו ימציא את זה, כי לא שמענו עליו. אז איך יש דבר כזה? מצד אחד יש את זה, מצד שני זה לא הומצא. אז איך זה יכול להיות? כל הדברים האלה מראים, העולם יונק את המקומות העמוקים שלו, מהגעגוע שלו לאדם הראשון. אדם הראשון דיבר שפה, שפת עבר. ואחר כך, במגדל בבל, התפצלו השפות, אבל היו שפות. לא בן אדם המציא את זה, כי אנחנו לא מכירים אחד שהמציא. אם אפשר להמציא שפה, היינו צריכים לשמוע כל כמה שנים שמי שהמציא שפה יותר טובה, יותר טובה. כמו שבתכנות, נכון? יש שפת C ויש שפת לא משנה מה. זה כל הזמן זז, כל הזמן מתקדם. אתה לומד שפה אחת ואחר כך כל כמה שנים יש עוד שפה, עוד שפה, עוד שפה. יש לי אח שלמד לפני שנתיים שפה, והיום זה כבר לא כל כך רלוונטי, כי יש שפות הרבה יותר מתקדמות. אז בסדר, לומדים עוד שפה. אין שפות ששמענו שהמציאו ועמים זורמים אחרי. אין שפות, אין. אז איך יש שפה? זה מראה שיש מוטבע בנפש האנושית איזה הערצה, איזה יחס לאדם הראשון. אני ממשיך עוד טיפה. אכן לזה כיוונתי. וכן גם הספירה העשרונית, תסכימו עליה כל בני אדם מן המזרח עד למערב. אנחנו סופרים עד 10. ולא עד מה? יש עוד ספירה חוץ מ-10? בטח שיש. נכון, אפשר לספור. אני לא יכול, קשה לי עכשיו להסביר את זה בזה, אבל ספירה עשרונית, הכוונה, כשאתה מגיע ל-10, אז האחדות הופכות להיות 10, נכון? 9, ואז 10 זה 1 ו-0, נכון? אחר כך 11 זה עוד פעם, מוסיפים פרט, פרט, פרט עד 19, ואז כשמגיעים ל-10, אז הספרה של העשרות מתחלפת. עקרונית זה יכול להיות גם 9. היה אפשר לספור 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, סליחה, 8, 10, אין 9. קוראים לזה ספירה עד 9. כמו שספירה עשרונית, היה אפשר לייצר ספירה ציונית, לא יודע איך לקרוא לזה. למה בחרנו עד 10? דרך אגב, במחשבים, זה אקסה דצימלי, נכון? סופרים עד? כמה סיבים יש ב... כמה? זה 0 ו-1, זה הבינארי. אבל כששמים את זה, את הבינארי, והופכים את זה למחשב, אז שמים שם 16, נכון? זה עובד עם 16. למה? זה הכי יעיל. אז למה כולם סופרים עד 10 ורק במחשבים סופרים עד 16? מי החליט שדווקא עד 10? זה הכי קל? לא יודע. זה הכי יעיל? מסתבר שלא. מחשבים אומרים ש-16 יותר טוב. אז למה כל האנושות, כולם עוד פעם הסכימו, 10? נכון? המקובלים גם יגידו, זה לא סתם. 7 ימים יש גם 7 חורים בפנים. נכון? שתי אוזניים, שתי נחיריים, פה. שתי עיניים. אז זה גם מגיע ל-7, נכון? מעניין. אולי יש עוד כמה דברים שהם 7. אולי יש עוד כמה דברים שהם 10. טוב, הנפש האנושית מתנהלת ככה שיש דברים שאף אחד לא נוגע. אף אחד לא מזיז. לא כי זה משתלם, לא כי זה כיף ולא כי כלום. אלא כי ככה זה צרוב בנפש, אנחנו רוצים להמשיך את הדבר הכי עמוק. מה שהיה אצל אדם הראשון, אנחנו רוצים להמשיך. וכשאתה מתוודע לזה, אתה בעצם רואה שאנחנו, בתוך הנפש שלנו, יש טביעות אצבע של הערצה לאדם הראשון. ואם אנחנו קולטים את זה, אז בעצם אנחנו רואים שכל הרעיונות הקצת הזויים, שהמלך פה, רבי יהודה לוי ניסה להסביר למלך שיש קליפה ויש פרי ויש גרעין ויש דומם צומח חי מדבר ישראל. העולם שואף לאיזה מקום מאוד מאוד מתוקן, מאוד מאוד גדול. מאיפה אתה מביא את הדברים? מאיפה המצאת את זה? בא רבי יהודה לוי ומראה לנו, תסתכלו שנייה במראה, למה אתם סופרים עד 7 בימות השבוע? למה אתם מדברים שפה מסודרת? למה זה עשרוני? אתם מתגעגעים למשהו התחלתי התחלתי שהיה, הוא כנראה כל כך נוכח, כל כך חשוב, שלא מוכנים לוותר עליו. זה השאריות היחידות שיש לכם ברצף ההיסטורי מאדם הראשון. עם ישראל מנסה לחדש את הקשר, לחדש את החיים שהיו אצל אדם הראשון. אצל כל האנושות זה נמצא נוכח בטביעות אצבע, לא מודע, לא מנסים לחתור לשם, לא מנסים להגיע לשם. אבל עם ישראל חרוט על דגלו לנסות להגיע למה שרדום אבל קיים בנפש האנושית. אז בעצם רבי יהודה הלוי, כשהוא רוצה להוכיח, הוא לא מוכיח איזו הוכחה מתמטית, שיכול להיות שבשכל זה מסתדר, אבל אתה פה וההיגיון נמצא שם. אתה מבין שאסור לעשן, אבל בא לך. אתה מבין שאסור, לא יודע, לאכול או בריא, אבל בא לך. זה לא מפגש חי עם התכנים. בא רבי יהודה הלוי ואומר לך, תשמע, אני רוצה להסביר שהיה אדם הראשון ואני רוצה להחזיר את העולם לגן עדן של אדם הראשון. מאיפה אתה מביא את ההזיה הזאת? הזיה? בוא תסתכל שנייה לעולם. איפה העולם חי? כרגע, תסתכל טוב. ואתה תמצא טביעות אצבע שיש הערצה כרגע בחיים שלנו. זה לא מודע, אנחנו לא שמים לב לזה. אבל יש בחיים שלנו רבדים הרבה יותר עמוקים מהמודע שכדאי להתחיל להיות קשורים אליהם. הם נמצאים, זה חי ונושם בתוך המציאות שלנו. זה לא כזה הזוי להגיד, היה אדם הראשון ואנחנו מעריצים אותו. תראו, זה נמצא עמוק עמוק בתוך הנפש האנושית. היא סופרת, ימים, מספרים, היא חיה עם שפות. מאיפה זה הגיע? זה הגיע מאיזה הרצה למה שקרה בהתחלה. אלא מה? שהדבר הזה סותר את המדע. כי המדע טוען שהספירה שלנו 5,782 שנה לבריאת העולם. המדע טוען גם בהודו וגם ביוון שזה לא מספר. אז עם כל הכבוד למסורת שלנו, יש אנשי מדע שמוכיחים שחור על גבי לבן שזה לא 5,782 שנה. אז זה מאוד יפה שהאנושות מחפשת אדם הראשון, הכל מאוד יפה, אבל זה סותר את המדע, סותר את השכל. אז מה עושים כשהאמונה סותרת את השכל? על זה יש פה שני סבבים, אחד קל יותר, שבוע הבא אנחנו נוסעים להודו בעזרת השם, בפסקה, ובעזרת השם ננסה לצאת בשלום משם, ושבוע אחרי זה נצטרך להיכנס לפילוסוף של יוון. מתי אתם מסיימות אבל? מי שיודע את זה? בשלושת השבועות, בי"ז תמוז?
כן, יש
הביון. שניים? וואו, קצת קשה. אי אפשר להישאר באמצע הכפירה של ה... טוב, נראה מה נעשה בסדר שכן. שבע זה שבת, עשר זה ספירה עשרונית, סופרים עד עשר. לא סופרים שמונה, עשר, 11, 17, 18, 20. אנחנו היום סופרים עד עשר. כשמגיעים לעשר, אז הספרה של העשרות מתחלפת. זה יכול להיות לא דרך העשרות, אלא דרך מספר אחר. טוב, כל טוב לכם.